טוב, מוריי ורבותיי, קודם כל אני מצטער שלא יכולתי להצטרף כל היום. ממשתמע שמעתם כבר אולי דברים שאני עלול לחזור עליהם, ייתכן, או היום, או דברים ששמעתם מכבר. אני רוצה להתקשר בקצרה לעיקר שמה שאני זכיתי לקבל מהרב צבי יהודה זכרונו לברכה, וברור שאי אפשר לקבל כל מה שנמצא לפי המשנה הידועה, משה קיבל תורה ומסרה, אבל המקבל מקבל לפי כוחו. ואולי כדאי שאני אצמצם לחידוש שקיבלתי בכל התורה כולה ממה ששמעתי מהרב. אני נפגשתי איתו בפעם הראשונה בהתחלת שנות ה-50. באנו מחוץ לארץ, מצרפת, עם קבוצת תלמידים, ומאז שמענו אותו בפעם הראשונה התחוללה מהפכה כללית בכל מה שהיינו לומדים מקודם. ראינו כי תוכן התורה הוא אותו תוכן, אבל יש לפעמים אור חדש שבא מרב אחד והכל מתהפך ומשהו חדש לגמרי מתגלה. התוצאות של אותם הפגישות הראשונות, אני חושב שאפשר להגדיר אותן כחלק ניכר מהעלייה מצרפת, וזה התחיל באותה תקופה. אולי כמה מכם זוכרים את הספסלים שהיו בחדר הגדול של הרב. הספסלים האלו הובאו מהישיבה דווקא לשיעור הראשון שנתן לאותה קבוצה, ומאז הספסלים נשארו. אני זוכר בדיוק איפה זה בשיר השירים רבה, יש איזה מדרש שאומר על הפסוק פשט רשת לרעלי, אם אתה רואה ספסלים בבתי ספר של ארץ ישראל מלאים בבלעים, אז תחכה לפעמי המשיח. זה סיפור ארוך שפעם הרב הסביר לנו שיהודי בבל היו הגולים מבית ראשון שלא חזרו לבית השני. ואם בבלעים כאלו שלא חזרו עם עזרא ונחמיה, אז סוף סוף באים להמוניהם כדי ללמוד תורה בארץ ישראל ולמלא ספסלים של בתי פנה, ולשון המדרש, אז זה סימן שהגאולה של אחרית הימים מתחילה. וזה הרקע, פחות או יותר, של הדברים שאני רוצה לנסות למסור לכם. מהו החידוש העיקרי של תורת הרב בתוך ומתוך כל השיטות שאפשר להכיר? כל השיטות בתורה כמובן שאפשר להכיר. אתם יודעים כבר שאנחנו רגילים לומר ששיטת הרב אינה שיטה בין השיטות, אלא היא תורת הכלל. וייתכן שיהיה לנו עוד הזדמנות לחזור על הכלל הזה, על העיקרון הזה. אבל יש לזה הרבה מובנים. אני אנסה דרך התקופות הגדולות של השתלשלות מסירת התורה, ובלשון חז"ל, השתלשלות הקבלה, להגיע לימינו אנו ולנסות להאיר קצת בממד האפשרי איך אנחנו יכולים כבר היום להגדיר את החידוש, פשוטו כמשמעו, שאנחנו קיבלנו מתורת הרב. כמובן, מדובר בתורת הרב צבי יהודה זכרונו לברכה, אבל אי אפשר שלא להתחיל בתורת הראייה זצ"ל, לפי לשון הפסוק, כי נפשו קשורה בנפשו. אז כל מה שעכשיו אנסה להסביר, זה רק טיפה מן הים, מכל מה ששמענו. ונושאים שונים, עניינים שונים, פחשנות שונה של פרטים שונים. גם בתנ״ך, בתורה כמובן, גם בתנ״ך וגם בתלמוד וגם בשאר ספרי הקודש, התגבשה לאט לאט איזו השקפה היסטורית של השתלשלות העניין, מההתחלה, מהאבות, מהנביאים הראשונים, דרך כל התקופות שאני אגדיר אחר כך בקצרה, עד מה שזכינו לחיות בדור שלנו. ברור כי מה שאני אנסה להסביר לא יהיה באותם מילים ששמענו, מכיוון שאתם ידעתם את גודל הענבה שהייתה באותו בית המדרש. אבל לפי דעתי כבר הגיע הזמן להחזיר את הממדים האמיתיים שמה שקרה עם התחדשות התורה דרך מורנו ורבו. בתקופה הראשונה של ההיסטוריה של התורה, של ההיסטוריה של עמנו, זאת ההיסטוריה, בתקופה הראשונה, מה שאנחנו מגדירים כקבלה, איש מפי איש, זה הנבואה עצמה. יש הקבלה מדויקת עד חורבן הבית הראשון בין הנבואה והקבלה. וזה ידוע לפי לשון התלמוד עצמו. זה שבעלי התלמוד רצו לומר נביאים, נבואה, אמרו קבלה. למשל, בביטוי דברי תורה מדברי קבלה לילפין. מה זה דברי קבלה? באותה תקופה זה הנבואה. זו הייתה תקופה מיוחדת, תקופה של גילוי השכינה, תקופה של ניסים גלויים, אבל בעיקר תקופה של נבואה במובן העובדתי של המילה. אנחנו קשורים לאותה תקופה של הנבואה, תקופה של הנביאים, דרך הלימוד של הספרים, של ספרי הקודש, דרך האמונה. אבל באותה תקופה, הנבואה הייתה עובדה פשוטה כמשמעות. התקופה הראשונה היא, שהקבלה היא הנבואה, הסתיימה בחורבן הבית הראשון, ואחר כך יש תקופה שנייה, שאולי אני אגדיר אותה כתקופה של התנאים. התחלת התלמוד, התחלת המשנה. ברור שהתנאים הם תלמידי הנביאים, ולכן יש הבדל בין התפתחות שרשרת התורה, שרשרת הקבלה בארץ ישראל דרך התנאים ובתפוצות הגולה שכבר היו, למשל גלות בבל, שלא קיבלו באופן מיידי, באופן ישיר מהנביאים עצמם, אלא דרך הספרים שקיבלו, או דרך השליחים, או דרך הרבנים שקיבלו מארץ ישראל כבר בתקופת הבית. ולכן כבר, זה סכמתי כדי לחדד את העניין, אבל כבר באותה תקופה של בית השני, יש לנו שני סוגים של מוסדי התורה, הפשטנים, והמקובלים. אלו שהיו באופן ישיר תלמידי הנביאים, המשיכו באותו מובן של המקרא בתקופת הנבואה, שאחר כך אנחנו מגדירים אותו כמסתר של התורה. אלו שלא היו תלמידים של הנביאים באופן ישיר, המשיכו גם כן למסור אותה התורה, אבל בצד הנגלה שלה. זה השורש של ההבדל שאפשר כבר להגדיר, נאמר, בין הנגלה והנסתר, כבר באותה תקופה רבה יידש. מה קורה בעולם החיצוני באותה התקופה? עד שנגיע לתקופתנו היום. בתקופת הנבואה, התקופה הראשונה, זה ידוע לפי הרבה מקורות, היו גם כן נביאי אומות העולם, עם כל ההבדל שמשתמע מההבדל בין עם ישראל ואומות העולם, ויש מספיק מקורות כדי להאיר את עינינו בזה. זה נבואה טהורה, נבואה בלי מסך, נבואה של קדושה, ומצד השני, נבואה, מכיוון שזו הייתה התקופה של ההתגלות לעולם כולו. מי שמתגלה, מתגלה לכל העולם. ולכן, מי שמקבל בטהרה, מקבל בטהרה, מי שמקבל שלא בטהרה, זה נביא אומתה. ולמשל, ההבדל בין משה רבנו ובלעם הרשע, זה ידוע לפי כל המקור. בתקופה השנייה, אנחנו מוצאים בעולם החיצוני את מה שאפשר להגדיר התיאולוגיה אמיתית, המיתוס. הנבואה פשוטו כמשמעו הסתיימה. אבל שלהי הנבואה המשיך להתפשט בעולם. בעם ישראל זה חוכמת התנאים. אצל אומות העולם זה התיאולוגיה שלהם. וכבר אנחנו רואים שהפער מתחיל להיות יותר ויותר גדול. שורש הדתות של אומות העולם הוא כמעט בכל האומות דווקא מאותה תקופה השנייה, התקופה של הבית השני שלנו. אז מהי הקבלה בתקופה ההיא בישראל? זה ספר הזוהר, ספר הבאי, חוכמת הנסתר של התנאים. וכמו שבתקופה הראשונה החידוש זה משה קיבל תורה מסיני, החידוש, ההתחדשות של גילוי דבר השם מאדם הראשון זה משה קיבל תורה מסיני, באותה תקופה זה רבי שמעון בר יוחאי. הוא חידש את הלשון ואת הסגנון של דבר השם לפי צורך התקופה, אותה תקופה שבאה מיד אחרי הפסק הנבואה. בעולם החיצוני זה המיתוס. אצלנו זה ספרות הזוהר. אחר כך, בתקופה השלישית, אנחנו מוצאים בישראל מה שאפשר להגדיר, ושוב זה עוד סכמטי, הקבלה הספרדית. הקבלה הספרדית היא מקבילה במה שמתרחש בעולם החיצוני, בהתפתחות של הפילוסופיה. ולכן, כמו שבתקופת הזוהר אנחנו רואים שיש כמין המשך דרך רוח הקודש של הנבואה עצמה, אף על פי שהמקובלים לא היו נביאים, המקובלים של בית השני, התנאים, לא היו נביאים במלוא המובן כמו בתקופה הראשונה, הם לפעמים מגדירים את עצמם כבני הנביאים. משהו ממשיך להתגלות, אף על פי שזה בנסתר. תקופת הבית שני מסתיימת, ואנחנו רואים שגם בתרבות הכללית אין המשך של אותה תיאולוגיה של המיתולוגיה, אלא פילוסופיה. הכוח הפועל זה לא הראייה, זה לא השמיעה, אלא השכל. ולכן באותה תקופה, וזה מקביל אצלנו גם כן, אנחנו רואים כי הסגנון של הקבלה הספרדית עד האריזל הוא דומה, מקביל, לסגנון של הקטגוריות הפילוסופיות. אני חוזר רק בקצרה לתקופה השנייה, כדי להדגיש אולי קצת יותר את המשכיות הנבואה, הכוח הסגולי הנבואי של התנאים. הרב היה רגיל לומר שבדרך כלל התלמוד אומר תשמע, בוא להבין, בוא ללמוד, במובן שבוא להבין, דרך השמיעה. במקביל הזוהר רגיל לומר, תחזה, בוא לראות. מה ההבדל? בתקופה של הנבואה, וזה לא דרש, זה פשט של הפסוק, כל העם רואים את הכל. זה עובדה. הגילוי היה עובדתי. אבל היה צריך להבין מה שהיה ניתן לראות. אתה הורית לדעת. ולכן התלמוד, השיטה של התלמוד היא תשמע. מה שראינו מהר סיני, צריך להבין את זה. אז תשמע מה שראית כבר. בא זוהר ומחזיר את הממד הנבואי של גילוי התורה דרך השמיעה. מה ששמעת, מה שלמדת בתלמוד, מה שהבנת, עכשיו בוא לראות ובמדור. ולכן יש באמת, ואפשר להסביר עוד כמה ממדים, קשר עדות בין תקופת התנאים ותקופת הנביאים. אני זוכר שפעם הרב הסביר לנו שהוא למד את זה, שיש, אני לא בטוח על המספר המדויק, יש ארבעה פעמים, זה מה שאני זוכר, ארבעה פעמים בתלמוד, שהתלמוד לא אומר תשמע אלא תחזה, וארבעה פעמים בזוהר, שהזוהר לא אומר תחזה אלא תשמע. ייתכן שיש קשר בין המקורות האלה. פעם אחרת הוסיף ואמר ששמע מאיזה רב, שאמר מפי הגאון מווילנה, שאמר הגאון שהוא הבין את כל התורה כולה חוץ מארבעה דברים. וייתכן שיש קשר בין כל הדברים. אבל במקום מקום אנחנו רואים שמסתיימת גם כן התקופה השנייה של הראייה של התנאים, הכוח הסגולתי של רוע הקודש שלהם, ואנחנו מגיעים לתקופה של הפילוסופיה. וזה גם כן הייחוד והכוח של הקבלה הספרדית עד הרמ"ק, רבי משה קורדוברו, שהיא מנסה לגלות את תוכן התורה לפי צורכי התקופה, אבל במקביל לסגנון של התרבות של אותה תקופה בעולם החיצוני, שהייתה התקופה הפילוסופית. וזה עד בתקופת הארי היה עוד עניין של חידוש גמור, התחדשות גמורה. הארי חידש את כוח של בעלי הזוהר. כשאנחנו לומדים קבלה דרך הארי, אז אנחנו מרגישים בחידוש הזה, בהבדל הזה. כאילו זה רבי שמעון בר יוחאי, שחזר בגלגול, אם אפשר לומר את זה ככה, בלשון הקבלה. ולכן יש לנו כבר שלוש תקופות, ובכל תקופות תקופה חידוש בפני עצמו. זה כבר משה רבנו, רבי שמעון בר יוחאי והארי. ואחר כך הזמן מתמשך, הוא בתרבות הכללית של העולם החיצוני, כוח השכל ממשיך להיות ברור פילוסופי, מטאפיזי, נאמר, שכלי. אבל כוח השכל יורד בעמקות הנפש ומגלה את תורת המידות, את הנושא של תורת המידות. ולועזית הפסיכולוגיה, תורת הנפש. במקביל, בא לנו בעולם היהודי החסידות. כי אין שום ספק שיש אותה קבלה שראינו בין הקבלה הספרדית ועולם הפילוסופיה, ובתקופה שבה אחר כך, העמקות של החסידות וגילוי כוחות הנפש של האדם בתרבות הכללית, דהיינו, תורת הנפש וכל המשתייך לזה. בכל תקופה יש גילוי תורה לפי צורך התרבות של אותה תקופה. התקופה השלישית היא בלי שום ספק את, אנחנו כבר בתקופה השלישית, כן? לא, הרביעית, סליחה, את תקופת החסידות, והחידוש בא דרך הבעל שם. וזה כבר ההתפתחות של השיר של אבאי. משה רבנו, רבי שמעון בר יוחאי, הארי, הבעל שם. זה אותה תורה, אבל היא מתלבשת בלבושים אחרים כדי לגלות את פנימיותה, כדי לגלות את התוכן שלה, לפי, וזה לא רק עניין של סגנון, אבל נאמר, לפי התקופה בהתפתחות של, של התולדות, מן האנוש. וזה מסביר לנו איפה אנחנו מגיעים. בתקופה שלנו, אין ספק שמוקד התעניינות התרבותית, מוקד התעניינות השכלית, עברה כבר את העניין של הפסיכולוגיה. זה לא אומר ששכחו מן הפסיכולוגיה, ממשיכים בזה. שכחו מן הפילוסופיה, ממשיכים בזה. שכחו מן הפחשנות של מה שקדם, ממשיכים בזה. אבל מגלים ממד שרק יחידי סגולה במשך כל הדורות היו יודעים אותו, היו מופנים אליו, ממד של אומה בתוך אומה, אומה, חברה. זה העידן של הסוציולוגיה. ודווקא באותו עידן היה צריך והיה צורך גדול בעם ישראל, של התחדשות סגנון התורה כדי לענות לכל השאלות הקשורות לעם ישראל כחברה, לעם ישראל כאומה. ולכן בא הרב זיכרונו לברכה. מה שמייחד את תורת הרב זה חידוש גמור באותו גודל, באותו ממד של החידושים הקודמים, כדי לגלות פנימיות התורה לצורך הדור, וזה יותר, זה יותר מדור, לצורך התקופה של המהפך הזה של הגאולה האחרונה, של סוף הגלות. בכל תקופת הגלות עם ישראל היה מפוצל בקהילות, קהילות, קהילות, קהילות. וכל קהילה היה בזיכרון שלה, וכל קהילה היה, אז אותו זיכרון, אותו יחס למושג של כלל ישראל, של עם ישראל בכללו, של ארץ ישראל, של הקשר בין העם מבחינת כלל והארץ. אבל זה היה מושג אמיתי, אבל מושג מופשט. מכיוון שהחיים בגולה היו חיים של קהילות, לא חיים של עם. היינו מדברים על עם ישראל, אבל זה היה ביטוי מושאל. זה מובן. ולפעמים, לדעוננו, היה ביטוי יותר דתי מלאומי. אותו ביטוי של עם ואומה וכן. וזה איזשהו חיקוי של, של הגויים. אז זהו לפי דעתי. זו הנקודה הראשונה שרציתי לנגוע בה, החידוש שבא לנו דרך תורת הרב קוק, זיכרונו לברכה, הראייה. זה התגלות פנימיות התורה לצורך תקופה מיוחדת של תחיית האומה בתוך אומה. וכל מה שאפשר ללמוד מכל המקורות של הספרים, של ספרי הרב כמובן, מכל מה שבאת, נכתב כבר, יכתב על כל זה, אני חושב שצריך לקשר לאותו ממד, לאותו כלל, לאותו עיקרון, משהו חדש התגלה, שרק בו יש סיכוי לאחד את כל השיטות, הן מהתקופה הראשונה, השנייה, השלישית, הרביעית וכן הלאה, מכל שבט ושבט, מכל קהילה וקהילה. זה הממד הראשון. ואני רוצה לתת איזו דוגמה, כפי שלמדנו אצל הרב צבי יהודה, על מימרה שיש בגמרא, מימרה ידועה, שלוש מתנות ניתנו לישראל, וכולן על ידי איסור. הפרי צדיק, ואתם יודעים, אתם זוכרים, שהרב היה לומד הרבה, הפרי צדיק מלמד אותו, הפרי צדיק, מסביר, מפרש בהתחלת הפירוש שלו בספר שמות, שצריך להבין מה טבעם, אם אפשר לומר, של האיסורים האלה. שלוש מתנות ניתנו לישראל, וכולם על ידי איסורים. והוא הסביר שהאיסורים האלו קודמים את המתנה. אחר כך יש עוד איסורים, מקבלים מתנה כמתנה, וצריך לזכות בה מבחינת קניין. וכדי להפוך את המתנה לקניין, למשל, זה המושג של מתן תורה, קניין תורה, צריך איסורים. הטוב הוא המתים. אבל הרבי צדיק הסביר שהיו איסורים שקדמו למתנה, כדי לזכות במתנה כמתנה, ואחר כך צריך לזכות בקניין של המתנה. הוא מסביר את זה כך. עולם הבא ניתן לישראל בזכות כל אותם הדורות שהיו מאדם הראשון עד אברהם אבינו, ובא אברהם, אברהם ונטל את שכר כולם. היא לא לחינם, התורה מספרת לנו מה קרה מדור לדור מאדם הראשון עד אברהם אבינו. כשמגיעים לאברהם אבינו זה בטוח שיש עולם הבא. כי צריך עולם הבא בשביל אברהם אבינו, כבר הוא זכה לזה. הוא זכה שהעולם הבא יהיה בבחינת יש לכל העולם כולו, ואחר כך כל אחד ואחד צריך לזכות בחלק שלו. אבל עד אברהם אבינו, העולם הבא שניתן במתנה, זה בזכות כל האיסורים של הדורות שגנו לו. אחר כך הארץ. השלישית זה התורה. הארץ זה בזכות האבות. קיבלו על עצמם להיות מבחינת גר ותושב על הארץ, שכבר הקדוש ברוך הוא נתן להם את הארץ אשר נתתי, והרב היה רגיל להדגיש אותי. זה לא סתם הבטחה, זה נתינה, זה כבר נתון. הגויים אומרים ארץ ההבטחה. איך אומרים? המבטחה, משהו כזה. אבל התורה אומרת שזה כבר מתנה. אבל בזכות האבות אנחנו זוכים באותה מתנה. כי הם, כפי שאמרתי, קיבלו על עצמם להיות בחינת גרים על הארץ, כדי לחסוך מאיסורים מבני ישראל, מצאצאי. ויש הרבה מקורות על זה, גבי אברהם, גבי יצחק וגבי יעקב. קיבלו אותם ההבטחות של המתנה ולא זכו בקיום ההבטחות, בזכות האיסורים האלו יש לעם ישראל זכות לארץ. ופה מתחיל החידוש של הצדיק. התורה קיבלנו אותה בזכות השבטים, בזכות השבטים שהיו בגלות. והוא מסתמך על פרק חשוב בתיקוני הזוהר, אני מתכוון הפרי צדיק. הכל אצלו זה ברמיזה, אבל הנה המקורות, שגילוי התורה הוא מקביל ושייך לסיום כל תקופת הגלות. כל תקופת הגלויות. ביציאת מצרים יצאנו עם הזכות של התורה שבכתב. רק יחידי סגולה קיבלו כבר גם התורה שבכתב, גם התורה שבעל פה, גם פנימיות התורה שנקראת הקבלה. אבל ביציאת מצרים, כל העם, מבחינת עם, מבחינת כלל, זכה לגילוי תורה שבכתב. ולכן נכתב. זה מובן, כן? בסוף הגלות השני, גלות בבל, כל העם זכה, מבחינת כלל, לתורה שבעל פה. ובסוף הגלות השלישי, גלות אדום, כל העם זוכה בגילוי הקבלה. ואנחנו רואים את זה באופן ממש, שבכל תקופה מסוימת במשך הגלות הזה, גלות אדום, כל פעם שהיה איזה סיכוי של הגאולה מבחינת זכו הכי שינה, אבל כשזה היה כישלון, מתחיל קצת גילוי של קבלה. ואחר כך זה שוב ובתקופה שלנו אי אפשר לא לראות את זה שכפי שכבר אמר זוהר גילוי הנסתר שבתורה והגאולה פשוטו כמשמעו זה לגמרי מקביל. אז פה יש לנו איזה דוגמה שמה שניסיתי להסביר מקודם. בכל תקופה צריך איזה גילוי מחודש של לא רק סגנון התורה אלא פנימיות התורה לפי צורך התולדות המיוחדות האלו של עם ישראל, ובלי שום ספק אנחנו נמצאים לאו דווקא בהתחלתא דגאולה, כמו שאנחנו מאמינים זה כבר דורות, אלא בהתחלה של ההגשמה של הגאולה. עד כאן מה שרציתי לציין, מה שקיבלנו מתורת הרב דרך כבר אביו זצ"ל. אולי עוד איזה דוגמה קטנה לפני שאגיע לייחוד שאני רואה בה בתורת הרב צבי יהודה בפני עצמו. עד התקופה הקודמת היינו רגילים להבין דרך המדרשים, דרך הרמז, אפילו דרך הסוד, להבין משמעות הפסוקים, משמעות תורת הפסוקים לתורת היחיד. והדרך המלך שבחר הרב בהתגלות ההיא שאני מנסה להגדיר אותה, שהוא דרך הכוזרי של הריאל, דרך הפירוש של הכוזרי שהיא תורת המהר"ל, דרך הצדיק, דרך השל"ה הקדוש, זה לגלות הכלל של בעלי המדרש, כל מה שאירע לאבות סיוון לבנים. אבל בכלל היינו רגילים לזה מבחינת החיים הפרטיים של כל אחד ואחד, החיים של היחיד, מוסך של היחיד. אבל פתאום מתגלה לנו הסבר שעובר את העולם של היחיד, והוא מסביר בדיוק נמרץ את המאורעות של הכלל. זה החידוש האחרון של שרציתי לדבר עליו, ואני אתן רק דוגמה אחת קטנה. זה בהתחלת פרשת בשלח. אולי אני אגדיר את הדוגמה לפני שאני אקרא את הפסוק. אנחנו יודעים שיש לנשמה חמישה חלקים. נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, מדרגות, עולמות. ושלושת החלקים הראשונים, נפש, רוח, נשמה, שייכים לחיינו בעולם הזה. המדרגה של הנשמה זה קצת שורש למעלה, קצת שורש לחיי העולם הבא. אבל זה שייך לחיי העולם הזה. המדרגות הגבוהות, חיה ויחידה, זה למעלה מזה, וזה אור מקיף, ולכן אנחנו רגילים למצוא במקורות הסבר לפי שלוש עולמות. עולם החומר, עולם האמצעי, עולם השכל, לפי סגנון המהר"ל למשל, ונאמר בלשוננו אנו, נפש, רוח, נשמה. אבל פתאום הרב מגלה לנו שדרך אותם פסוקים, ואני אקח רק דוגמה קטנה, אנחנו מגלים כי גם בעם מבחינת כלל יש החלקים. יש חלקים ששייכים למדרגת הנפש, חלקים ששייכים למדרגת הרוח וכן הלאה, למדרגת הנשמה, למדרגת החיה ולמדרגת היחידה. ולכן שוב התחדשות גמורה של כל תורת התורה, כל מה שלמדנו דרך במשך דורות, כדי להבין את החיים הפרטיים, החיים של היחיד, עד תקופת החסידות ועד בכלל. פתאום אנחנו מגלים את ההבנה ואת המשמעות של אותה התורה גבי חיי אומה לכל חלקים. וזה מסביר לנו השורשיות של כל תוכן תורת הרב, כשהוא מדבר על התפתחות המאורעות מהציונות והלאה, וכל התוכנית שגילה לנו של התהליך המשיחי שיביא על הגאולה האחרונה, זה לאו דווקא אידיאולוגיה, זה לאו דווקא השקפת עולם, זה לאו דווקא חוכמה במובן הרגיל, אלא זה תורה ממש בגילוי חדש. זוהי הדוגמה הקטנה שרציתי להביא בפרשת וישלח. ויהי ושלח פרעה את העם, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרובו, כי אמר אלוקים פן ינחם העם בראות המלחמה ושבו מצחיימה. ויסב אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף, שלושה פעמים העם, זה החלקים הפשטונים של העם, נאמר, במובן של הערב רב במשמע, וחמושים עלו בני ישראל, בני ישראל, זה מדרגה רביעית, מארץ מצרים, ומדרגה חמישית, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. ופה זה רק, כפי שאני קורא עכשיו את הפסוקים, זה רק ברמז. אבל שוב אנחנו מוצאים במקורות של המדרש שחכמי ישראל כבר היה להם את אותה תורה, את אותה שיטה, נאמר, את אותה אסטרטגיה של לימוד, להבין את הפסוקים בתוכן ולאו דווקא ברמז, לפי הכלל הזה, כל מה שיראה לעבוד, סימן לבנים, ואנחנו הבנים. למשל אנחנו מוצאים במחילתא, בהקשר לאותו מאורע של ים סוף, שארבעה כיתות נעשו ישראל לפני הים, אחת אמר ניפול לים, זה החלק הראשון של העם, השני אמר נחזור למצרים, זוכרים את המדרש הזה? זה החלק השני, פן ינחם העם בראות המלחמה ושבו מצרימה. השלישית אמר נעשה עמי מלחמה וכן הלאה, נצווח כנגדם הכת הרביעי. והיה גם כן כת חמישית, כי בכל פעם ארבעה זה חמש, כמו ביד, ארבעה זה חמש. הכת החמישית היה אחד ויחיד, נחשון בן עמי נדב, שהוא קיים דבר אל בני ישראל וישראל. ויש לא רק הגבלה בין לשון הפסוק לתוכן המדרש, אלא אותה הבנה מביאה אותנו להבין בדיוק נמרץ את המצב של העם מבחינת עם, מבחינת כלל, כשאותם המאורעות חוזרים על עצמם בתקופה המקבילה שהיא התקופה שלנו. וזה נותן לנו להבין מה העמדה של מפלגה זו מפלגה אחרת, שיטה זו שיטה אחרת, נטייה זו נטייה אחרת, ולדעת מהי דעת התורה בבעיות האלו, ולאו דווקא השקפה דתית לאומית מסוג זה, מסוג אחר וכן הלאה. ולפני שאני אגיע לנקודה השנייה ונסיים בזה, אני רק רוצה להזכיר זכר שבא לי כשהכנתי את המקור הזה, והחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. כל פעם שהרב צבי יהודה היה מקבל איזו קבוצה חדשה מחוץ לארץ, על השנים האחרונות, אז היה מקבל אותם בהסבר על המילה שלום. מה זה שלום? שמו של הקדוש ברוך הוא. ואחר כך היה מסביר שאומרים שלום לאורח. ואחר כך היה מסביר מה זה אורח. אחר כך היה מסביר מה זה אזרח. וזה ההבדל בין יהודי של חוץ לארץ ויהודי של ארץ ישראל. אורח ואזרח. והיה מסביר לפי אותו פסוק, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, לפי המדרש המביא רש"י, מי שמביא רש"י, הפשט הוא מזוינים בכלי מלחמה, מוכנים למלחמה אם יש צורך, והמדרש אומר זה אחד מחמש. ואתם יודעים שהיחס של מספר היהודים בארץ ישראל ומספר היהודים בחוץ לארץ הוא דווקא בתקופה שלנו אותו יחס, אחד מחמישה. היה מדבר על זה בעדינות רבה. החקר היה אומר, מה ההבדל בין וו של אורח וזיין של אזרח? וו של אורח יש לו ראש למטה, אבל זיין של אזרח יש לו ראש למעלה. זיין, חמישים, לא. ופעם הוסיף, כי היה רגיל לסתת, היה אוהב את הפסוק הזה, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספר. למשל, למה כתוב עם זו ולא עם זה? אלא דווקא הוא הרמז, עם זו זה גם זיין של אזרח ובב של אורח. עם זו יצרתי. ואתם מבינים איך היינו מקבלים את ההסברים, הסברים. טוב, אני מגיע לנקודה השנייה. התחלתי בפסוק בנפשו, קשורה בנפשו, והקשר בין הרב ציודה ואביו זצ"ל, אני חושב שאפשר להגדיר אותו ככה. זה הקשר בין האור לכלי. אפשר לומר את זה, שדווקא הרב ציודה נתן לתורת אביו את הכלי של ההגשמה במציאות. ואני רוצה להסביר את זה לפי כמה נושאים שהיינו רגילים ללמוד איתו. הוא היה מדגיש הרבה פעמים שלא קיבלנו את הארץ משום שלטון ערבי. לא קיבלנו את הארץ מישמעאל. היה מדגיש את זה, ואתם זוכרים מי ששמע אותי. קיבלנו את זה מהבריטים, וקרה לפי דבריו, נס בתור נס. כי דווקא לפי סיפור התורה, ואחר כך אני אסתת את הדבר על זה, לפי סיפור התורה, לישמעאל יש טענה על הארץ, יש טענה על הירושה, ואנו חיים אותה הטענה. לעשיו אין טענה על הארץ. העימות בין ישמעאל ויצחק זה על הארץ. העימות בין עשיו ויעקב זה בשמיים. מי צריך לקבל את ברכות ישראל? וזה ידוע. וכן, העימות שלנו עם ישמעאל הוא עימות פוליטי על הארץ. אין כל כך עימות תיאולוגי בין ייחוד השם לפי ישמעאל, ייחוד השם לפי ישראל. זה לא אותו ייחוד השם, אבל מכל מקום, מלחמה בינינו בשמיים. המלחמה היא בארץ. אצל עשיו ויעקב זה ההפך לגמרי. ולכן הרב היה מדגיש את זה. לקבל את ארץ ישראל בחזרה מהגלות, מישמעאל זה קשה מאוד. והשורש הוא במקור. לכן קרה נס שבאו נוצרים לקבל את המנדט הזה מבני ישמעאל, ממוסלמים נאמר, זה לא היו ערבים, זה היו הטורקים, כן? ממוסלמים, והנס שקרה בתוך הנס, שהנוצרים האלה לא היו קתולים, שיש להם איזה שייכות לקדושת הארץ כביכול, בלשונם, אלא פרוטסטנטים בריטים, שאין להם שום שייכות לעניין של קדושת הארץ, זה היה יותר קל. ולכן הנס שקרה בתוך הנס, שקיבלנו את הארץ באופן יחסית, באופן קל. וזה היה עד מלחמת ששת הימים. מה שאני רוצה להסביר, וזו היה סגולתו וכוחו של הרב צבי יהודה, שמה שקרה אחרי מלחמת ששת הימים. מה שקרה, מה שיצא ממרכז הרב מאז. אחרי מלחמת ששת הימים, בעיית השטחים, כפי שרגילים להגדיר את זה, היא לא עם העולם החיצוני, הנוצרי, כשזה היה עד מלחמת ששת הימים, עד קו הירוק, אלא הכל התחדש, הכל לקח צורה אחרת לגמרי, מכיוון שהיו שטחים שכביכול השלטון היה מוסלמי. ואז זה מורגש מאוד, הכל השתנה. הדמות של עם ישראל בעולם השתנתה. עד 67, כל העולם כולו ידעו מהבעיה הפלשתינאית, ידעו מהבעיה הערבית, ידעו מכל זה, אבל ראו את מדינת ישראל באופן חיובי. מי ששיטה יגיד ועלה, הכל השתנה מכיוון זה כבר יש לנו עסק עם ישמעאל, ולא דווקא עם עסק. אף על פי שזה שקר מוחלט לומר שהיה שלטון ערבי כלשהו ביהודה ושומרון. זה עניין אחר. ואז קמה תקופה אחרת לגמרי של צורך ציונות לפי התורה, עם זכות של התורה, עם זכותה של התורה. בתקופה הראשונה, עד מלחמת ששת הימים, הבעיה הייתה לאומית גרדה. אני יודע וכולם יודעים שעם התנועה הציונית הלאומית בבחינה הראשונה שלה, עד ששת הימים, מבחינת בלשוננו אנו, משיח בן יוסף, פשוטו ומשמעו, היו גם כן דתיים. אבל היו דתיים שהיו קשורים להשקפה של הלאומי, איך אומרים? לאומנים, לא זה לא לאומנים, לאומיים, כן. אולי ביתר דיוק. ההשקפה הייתה השקפה של המפאי באותה תקופה. היו גם כן דתיים, קראו להם המפד"ל אולי, אולי לקיים מה שנאמר, המפד"ל בין קודש לחול. אבל באותה תקופה לא היה כל כך צורך לגלות מה שנגלה אחר כך שבשורשו היה בתורת הרב, ציונות לפי התורה, ולאו דווקא ציונות דתית, במובן הראשוני של המילה. אני מקווה שזה ברור. כדי לגלות את הזכות שלנו על החלק של ארץ ישראל, שהיה תחת השלטון, נאמר, במרכאות, של ישמעאל, היה צריך כוח לפי הדבר. לפי דעתי, כל מה שקרה, אם זה חמש שקרה, עם ישראל זכה להשתרש גם בחלק השני הזה של ארץ ישראל. זה זוהר בסוף פרשת וירא, שאומר בפירוש, כשעם ישראל יצא לחזור לארצו, מי יתנגד לו? זה דווקא ישמעאל, מכיוון שיש לו איזושהי אחיזה על הארץ כל זמן שהיא ריקה מן היהודים, אומר הזוהר. ואז אני אקרא בעברית מה שאומר הזוהר פה, ובו הוא ראה, זה גם מתחיל בתחזה, ובו הוא ראה 400 שנים עמד הממונה על בני ישראל, שרו של ישמעאל, סליחה, על בני ישמעאל, כן? שרו של ישמעאל, הוא ביקש לפני הקדוש ברוך הוא ואמר לו, מי שנימול יש לו חלק בשמך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כן. אמר לו, והרי ישמעאל שנימול, למה אין לו חלק כך כמו יצחק? אמר לו, זה נימול כראוי וכתיקונו, וזה אינו כך ולא עוד, אלא שאלו מתדקים בי כראוי לשמונה ימים, ואלו רחוקים ממני עד כמה ימים, כל זה נושאים בפני עצמם. אמר לו, השר, הממונה, ועם כל זה, כיוון שנימול, לא יהיה לו שכך טוב על זה, ועתידין בני ישמעאל לשלוט על ארץ הקדושה זמן הרבה בשעה שהיא ריקה מכל. כמו שהמילה שלהם היא ריקה בלי שלמות, והם יעקבו את בני ישראל לשוב למקומם, עד שישלם הזכות של בני ישמעאל, במובן שכי לא שילם עוון האמורי באותה משמע. תראו את הקטע הזה בסוף פרשת וירא בזוהר. זאת אומרת, צריך זכות של קדושה יותר גדול
כדי שהקשר שלנו לארץ יהיה מבוסס בתקופה השנייה ההיא שהתחילה עם מלחמת העולמים ממה שהיה צריך בתקופה הראשונה, ולא צריך לדייק יותר. כולם יודעים שכוח ההתיישבות החדש ייתכן מאוד שזו תקופת מעבר בין התקופה של משה בן יוסף ומשה בן דוד, אף אחד לא יודע, יש משהו דומה לזה, בא בזכות ההחלטה של הרב יהודה שהגיע הזמן שתורת אביו תתגשם בארץ.